שבוע שעבר ראינו את רחבעם, נכון? את החיקוי במחילה העלוב, כן? שזה בא לידי ביטוי בפסוקים דרך המגיני החושת במקום מגיני הזהב. ואת הצורה שבה גם מפעילים את מגיני הנחושת, כשהמלך מגיע נעמדים דום בצורה מכובדת, אבל כשהוא לא שם אף אחד לא, אין בששבש, כן? וזה חלק מדבר שהוא לא רציני. משמר כבוד אמיתי הוא 24/7 ועומד שם, והוא לא עם נחושת מצוחצח או כן, כלי נחושת מצוחצחים, אלא כלי זהב. אבל אין לו כלי זהב, לקחו לו, ואין לו... אני חושב שזה לא רק בעיה שאין לו. מי שרוצה יכול להעמיד חיילים, גם כלי נחושת 24/7. אבל הפסוק אומר שאין את זה. הם לא שם. זה סיכומו של ספר מלכים את רחבעם. כלומר, אמנם... בספר דברי הימים, לא פתחנו, נכון? את ספר דברי הימים? ראיתי אותך מרחוק, של מלאכם. הייתי רגע אחד לבית המדרש. בקיצור, תודה רבה, תזכיר מצוות. תודה רבה. אם כן, המציאות הזאת, רגע, אמרנו, דברי הימים לא ראינו. שם מופיע כיבושים, סידור היהודה, בניית ערים מצורות, יש שם מהלך שלם של דברים, זה לא האדם היחידי, אבל אצל בספר מלכים, ובכלל ספר מלכים בוחר לשים מבט בסך הכל שני הפסוקים הללו, וזה הכל. בשלב הזה אנחנו נעבור לאביה, הבן שלו. בואו נראה, אנחנו ממשיכים הלאה, מלכים א' פרק ידלית, אם אני לא טועה, נכון? לא, יצא מידלית, סליחה. תדבר, נכון. יפה, צודק. ושנת 18 המלך ירבעם בן נבט, מלך אביהם על יהודה. שלוש שנים מלך בירושלים, ושמו מעכה בת אבי שלום. והלך בכל חטאות אביו אשר עשה פניו, ולא היה לבוא שלהם מהשם אלוהיו, כלבב דוד אביו. כי למען דוד נתן השם להב לא ניר בירושלים, להקים את בנו אחריו, להעמיד את ירושלים. אשר עשה דוד הישר בעיני השם, ולא עשה מכל אשר ציווהו כל ימי חייו, רק בדבר אוריה החיתי. זאת הגדרה מאוד מעניינת. לא באיזה דבר? לא בשם כתוב פה. זה מעניין לשעצמו. גם שם בפסוקים, פעמיים אומרים לו את העובדה שהוא הרג את אוריה, ורק פעם, ואת אשתו לקחת לך לאישה. זה מעניין לך שעצמו. ומלחמה הייתה בין רחבעם בין ירבעם כל ימי חייו. מה זה לא פה, זה מהבן שלו עכשיו. זה אביה, הפסוק הזה היה צריך לבוא לפני 10 פסוקים. זה כתוב באמת, ביהוד להעמיד. הוא אומר, מה הייתה בין רחבעם בין ירבעם כל ימים? אז למה הפסוק חוזר אחרי 5 פסוקים? גם זה 6 פסוקים. אבל לא על אביה, אלא על מי? על אבא שלו. מה זה אומר? שכנראה, זה מורשת, כן. זה מוריש, ממשיך את הקו הזה. יש מלחמה, אף על פי ששמעיה הנביא אמר להם לא לצאת למלחמה נגד ירבעם. הרי בהתחלה כשירבעם פשע, כשעשרת השנים פשעו, אז רחבעם יצא מלחמה נגדם, הוא מתכנן מלחמה לכבוש חזרה, אין דבר כזה, אתה לא תעשו מה שאתם רוצים. ושמעיה הנביא אומר לו, זה בית השם, לא תצא למלחמה. ואף פי כן משהו מתרחש אחר כך, כל הזמן יש מלחמות. אני לא יודע אם זה מלחמה מבדדת, זה קרבות כאלו, זה כעס, אני לא יודע מה זאת אומרת מלחמה כל הזמן, זה לא ברור פה, אבל זה ודאי ניקה מתוך הפסוק, שזה המשך שמה שרחבעם העמיד, ופסוק ז' יתד באביהם, בכל אשר עשה להם כתובי יוסף והימים, אחרי יהודה ומלחמה הייתה בין אביהם ובין ירבעם. אז עכשיו הגיע לנו. אז גם יש מלחמה ביניהם. ושכב אביהם מאבותיו, ויקבו אותו בדוד, והמלוך עשה בנו תחתיו. אני קורא רק לשנייה אחת, הפסוק הבא, זה לא הנושא שלנו, אבל תכף תראו את ההשלכה של זה. ובשנת 20 לירבעם, מלך ישראל, מלך עשה יהודה. זה, תזכרו את הפסוק הזה, עוד שנייה נראה לאן זה לוקח אותנו. דברי הימים. בוא, דברי הימים ב', גם כן יהודה לד פחות או יותר. באזור. לא, פחות. י"ג, אוקיי. בשנת 18 מלך ירבעם וימלוך אביה על יהודה. 3 שנים מלך בירושלים, ושם מיכאי ובת אוריאל מן גבעה. מה שינו לו? שאביה ולא אביהם. זה לא... יכול להיות שזה כמו ימיה וימיהו. נכון? זה אנחנו עושים הרבה פעמים. שינוי בסיומת. ואולי... שמעתי מי שאומר את זה בדרך... אני חושב שזה התקיים בדרך הרצה. הרי יוצא שיהיו פה שני בנים, בן של רחבעם אביה, זה שלמד עולם שהוא מת ונקבר, ובן של... שיהיה רחבעם, סליחה, בן של רחבעם אביה. אז לא התבלבל, אז איך קוראים לו? אביהם, אביה שלנו. אבל זה הדרך הלצה, אני חושב, מישהו שמע לי את זה פעם, שזה מאוד יפה, גם הדרך הלצה.
אבל אביהם זה אביה שלהם.
אתה אומר, זה אביהם, כן, אז, לא, אז אני חשבתי משהו אחר, אתה פשוט באמת, אתה צודק, חשבתי שאתה פשוט. מה קורה כשאתה הופך את אביה לאביהם? אם אתה רואה ימיהו ימיהו, מה משמעות הדבר? האם הסיומת י' ו' או י' ק'? אבל הרעיון הוא מאוד פשוט, אתה קורא לבן אדם, אם אין תוספת, כמו יחיאל, כמו כל מיני שאתה מוסיף את המילה א' לעמיד, או את המילה י' ק' או י' ק' ו'. וכשאתה קורא לאביה, מה אתה עושה? הוא לא עשה ישר בני השם. זה לא אביה. זה אביה. אולי במובן אביה אחר. כלומר, זה יכול להיות גם כן, ויכול להיות סתם. איזושהי תוספת שאולי באמת יש לנו שאלה, אבל יש פה עוד שאלה. שם אמו מיכאי ובת אוריאל מן גבעה, מה היה כתוב אצלנו במלאכים? מלאכה בת אבישלום. זה משהו אחר לגמרי. טוב, דורש התבוננות. כן. כן, אז זה ייתן לנו כשיגיע לשם, נראה את מה התמון פה, כן. למה?
כי במלחימה א' חשוב שעשה המלאך ב-20 שנה
כן.
ובדברי אביב כתוב שבשנת 18 הוא מלאך 3 שנים בירושלים, אביהם, ובשנת 18 למלאכה, זה 21 שנה.
יפה. אני אגיד את הפשוט. בואו, נקודה חשובה שאלת את זה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש עוד הסבר מאוד 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 משמעותי, יש מקומות שלא נוכל לפרש את מה שאתה פרשת, או בוא נגיד קודם כל, יש פה נקודה שהיא מעניינת לכשעצמה, באיזה שנה הוא מלך, תשי"ז או תשי"ח? זה לא מופיע בתנ"ך, זאת אומרת, אין ספירה לבריאת העולם, יש ספירה למה? למלכים. מסכת ראש השנה, עסוקים בזה. לא, הרי הכי פשוט בשטרות זה מה? להגיע לאיזושהי... לתחילת בריאת העולם, איזה שנה זה? אין. זה לא מופיע. עד שלב יותר מאוחר, אפילו בבית שני, יש מיין שטרות שיהיה לנו בשלב יותר מאוחר. תימנים עד היום, בחלק מהכתובות יש להם את מיין השטרות. אבל המניין פה הוא מניין למלכים. מניין למלכים יוצא משהו מאוד מאוד מעניין. למה? נגיד את זה בנושא חנייה. נכנסתם פעם לחניון, צריכים לשלם בחנייה, היום כבר התעדנו, זה כל רבע שעה, ופעם זה היה כל שעה, נכון? אז לא משנה, אם אתה נמצא שעה ועשר דקות, כמה תשלם? שעתיים. אז יכול להיות מצב כזה שמה, הייתי שם שעה ועשר דקות, אחרי הגיע מישהו, היה שעה ועשר דקות, שלם שעתיים, אחרי הגיע עוד מישהו, שעה ועשר דקות, שלם שעתיים, אז בעצם היו שלוש וחצי שעות כבר, שש עוד שילמו פה. היו, סליחה, חמתי, שלוש וחצי שעות, שש עוד שילמו, תוסיף עוד ככה, יש פער אדיר, מרוויחים שם בחניה הרבה. אם אתה מחפש, זה כדאי, אוקיי, אבל זה לא הנושא שלנו. רצף של שנים, איך אתה סופר אותם? כשאתה אומר, הוא מלך שנתיים, אומרת לו בתחילת מסכת ראש השנה, שכמה זה יכול להיות? יומיים. הוא מלך יום אחד, ביום אחרון של אדר, הוא מלך, אז אומרים, זה השנה. למה בי שראש חודש ניסן, משדרגים את שנת המלך, כדי שנוכל לדעת תמיד, איזה שנה זה, ולא להגיד, שנה שלישית למלך. רגע, מתי? בגיל שלי כבר שבי מלכים עליהם מלכו, אז אתה מסתכל ואתה לא זוכר, הוא מלך באייר או מלך בסיוון, או זה אבא שלו מלך בסיוון, ודוד שלו שהיה לפניו, מאיך אפשר לזכור? בחניון, אתה מקבל את השם דויקת, נכון? כתוב לך על הצ'ופצ'יק, אז אתה יודע כמה, באיזה שעה נכנסת, אם אתה מסתכל. אבל מה? בשלב הלכים אי אפשר, לכן קבעו תאריך, שברגע שזה מגיע, זה שנה שנייה למלך עכשיו, ולא משנה מלך יום אחד, או 11 חודש ו-28 יום, או שנה אחת. ולכן, יכול להיות דם זה, המלך הזה ימות אחרי יומיים, ויכתבו שהוא מלך שנתיים. עכשיו, הסיפור יותר מסובך. למה יותר מסובך? בגלל שיש לנו הרבה תקלות בנושא הזה פה, של חוסר התאמה, למרות מה שאמרנו כרגע, וזה נובע מעוד דבר לעניות דעתי, ומצאתי מעין זה בדברי רב ראובן מרגליות, מרגליות הים, אתם מכירים את הספר? ראובן מרגליות, תמיד חכם עצום, 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 מיוחד מאוד מאוד מאוד. הוא נפטר לפני 40-50 שנה, היה הספרן בספריית הרמב״ם בתל אביב, שמוסד הרב קוק הוציאו איזה 6-7 ספרונים שלו, הזוהר עם הערות שלו, יש לו הערות על השס, זה משהו מדהים. איזה בקיאות מופלאה יש ליהודי הזה. זה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. ויש לו ספר חידוש של הסנהדרין, מרגליות הים. בכל מקרה, הוא באחד המאמרים באיזשהו מקום כותב, מתייחס לדבר הזה, מעין זה, הוא מביא את זה בנושא אחר. אבל הוא מאיר הערה יפה, שכנראה שנת שדרוג, תאריך שדרוג השנה, בין מלכי ישראל ומלכי יהודה, זה לא אותו תאריך. מסכת ראשונה, משנה ראשונה, ניסן ראשונה למלכים. לאיזה מלכים אומרת הגמרא? לישראל. מלכי אומרת העולם מתי? בתשרי. הוא אומר, את מלכי עירבם, מעשרת השדים, מונים להם את תשרי. וזה מתרץ המון המון סטיות של... באמת יכול להיות, אם יהיה כתוב מציאות כזאת, אני יכול לנחש בערך באיזה תקופה הוא מלך, בגלל שזה היה, גם לפי ההמשך אפשר לראות את זה, כאילו. אבל, הבנת? אוקיי, אז עמדנו עוד נקודה, אנחנו נעזר בזה, אולי בהמשך הדרך, יהיו לנו כמה דברים לא פשוטים. טוב. ממשיך פסוק ג' בסדר? ויעשו אביית מלחמה בחיל גיבור מלחמה 400 אלף איש בחור וירבע מאחים המלחמה ב-800 אלף איש בחור גיבור חייל. ויקום אביה מעל הר צמריים אשר בהר אפרים ויאמר שמעוני ירבעם וכל ישראל הלא לכם לדעת כי השם אלוהי ישראל נתן ממלכה לדוד על ישראל לעולם לו לא ולבניו ברית מלך. ויקום ירבעם בן נבט עבד שלמה בן דוד וימרוד על אדוניו ויקבצו עליו אנשים ריקים בני בליעד ויתאמצו על רחבעם בן שלמה ורחמיה נער ורח לבב ולא יתחזק לפניהם ואתה. אתם אומרים להתחזק את זה מלאכת השם ביד בני דוד. ואתם המון רב, עמכם מגלי זהב אשר עשה לכם ירבעם אלוהים. הלא הדחתם את כהני השם, את בני אהרון מביאים, ונעשו לכם כהנים כמה ארצות, כל הבא מידו, בפעם במכה ואלים שבעה, היה כהן ללא אלוהים. מישהו בא, מביא קובן, הוא מקבל מינוי להיות כהן, ואת הכהנים, בני לוי, הדחתם. כן, דיברנו על זה כבר לגבי הישרים שבא לבית אל. ואנחנו השם אלוקינו ולא זבנו, וכהנים משרתים לשם בני ארון, ולוויים במלאכת, ומקטים לשם עולות בבוקר בבוקר ובערב, כתור עצמים, ומערכת לחם על שולחן התאור, מנות זהב, נרתה לבאר, בערב בערב, כי שומרים אנחנו משמרת השם אלוקינו, ואתם עזבתם אותו, והנה אמנו בראש אלוהים וכהניו, וחצות הצורה ודריה לכם, ויסל אל תלחמו עם השם לאבותיכם, כי לא תצליחו. מה אתם אומרים עליו? צדיק, נכון? הוא בחור רציני. הוא דבק בשם, מצל מלחמה. טוב, בוא נראה. וירבעם הסב את אמריו לבוא מאחריהם. הוא נואם נאום חוצב להבות אש היידישקייט. בינתיים ירבעם יגף אותו מאחורה, ועוד שנייה גומר עליו מלחמה כשהוא יגף אותו. והיו לפני יהודה ומערב מאחריהם, ויפנו יהודה והנה להם המלחמה פנים ואחור, ויצעקו להשם, והקונים מחצרים בחצוצרות, והראו איש יהודה והיא בערי האיש יהודה, ואלוהים נגף את ירבעם וכל ישראל לפני אביה ויהודה. ונוסו בני ישראל מפני יהודה, ויתנם אלוהים בידם, והקימו להם אביה ומה מכה רבה, והביאו חלים מישראל 500,000 איש בחור, ויקנו בני ישראל ביתאים, והמצאו בני יהודה כי נשענו על השם ולאי אבותיהם. אז מצב טוב, נכון? הם נשארו על השם. אז למה כתוב אצלנו? מה היה כתוב במלאכים? שרה בני השם. הוא נשמע דוס. יכול היה להתקבל לישיבה לדעתי בכלי כזאת, לא? עם נאום כזה? אז מה הסיפור? אז קודם כל, בואו נלמד, שכבר דיברנו על זה, נזכיר את זה שוב. ספר מלאכים זה ספר שעושה סיכום כולל. יש צדיקים שעושים מעשים לא טובים לפעמים. יכול להיות דבר כזה? כן! ויש רשעים שעושים מעשים נפלאים. יכול להיות? כן! כלומר, זה לא שהוא מחליט לעשות בו. כל מה שאפשר לעשות רע אני אעשה רע. יש לו יצר הרה, וכנראה שהיה גדול מאוד, אבל לא בכל דבר. והוא מודע, הוא מאמין בשם, והוא מנסה, והוא דומה פה דברים אמיתיים, גדולים מאוד. אבל מה עושה רעי? הרע בעיני השם? אולי צריך להבין מה הרע בעיני השם. מה היכולת הרע בעיני השם? אבל שורה התחתונה, זה לא התבלבל בנקודה הזאת. הוא רשע עם מעשים מופלאים. חלקה. עד כאן? בסדר? הלאה. הוא היה אחראי על חלוקת מזון וחסד לכל מיני אנשים מסכנים, נכון? הוא אומר, הוא קורא בשם השם, אבל כנראה נכון, לא יכול להיות שהשם יהיה בעזרו, לא יכול להיות דבק בשם, אבל יכול להיות שהוא רשע. יש לפעמים מרחב שהוא אולי מבטא בעיה, אולי מבטא משהו הרבה יותר קשה מבעיה. האם כל מי שיקרא בשם השם יהיה צדיק? כל מי שאומר בשם הוא צדיק? אין, בוא נדמיין לעצמנו, אני לא אומר את המציאות. קחו לעצמכם איזשהו ראש מאפיה, דומרני אחד, לא מכיר, אין לי שום דבר נגדו. זקן שמשהו נגדו. נניח שהוא חולה מצב אנוש. אחד השכנים רצה לפגוש אותו מקרוב. בסדר? חיסורי חשבונות של משפחה לידו. ואז מה? והבנים שלו פלים לשם, והוא יוצא מזה. מה זה אומר עליו? שהוא צדיק? למה השם שמע את התפילות? האם כל שמיעת תפילה של בני ישראל, זה אומר שאנחנו צדיקים באותו רגע? הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מאפיין את רוע הגזרה. דיברנו על זה פעם? אין פעולות שונות, הם לא אחד עם השני. אנחנו גילים בימים נוראים, מתפללים על התשובה. אבל יש שלושה דברים שונים שהם קוראים את הגזר דין. תשובה, מובן, תפילה. להתפלל לשם, יכול להיות שאתם לא חזר בתשובה. הוא התפלל לשם, קדש בו תעזור לי, ספר שופטים. מה יש שם? זועקים על השם. אין תשובה בספר שופטים להוציא את פרק י'. במקום היחידי מיפתח יש תשובה, וקדש בו אומר לו, עושה את התשובה שלכם, לכו מפה. משהו נוראי. פרק י' בשופטים. אבל אין, יש רק, הם צועקים. לפעמים צועקים בגלל שפשוט כואב להם, כמו בני ישראל במצרים, והנחו מן העבודה, ואתה עכשיו אתם אל השם, ויש פעמים שמפעלים אל השם. אבל זה לא אומר שהם חוזרים בתשובה, נכון? אבל פה זה נכון שיש קצת יותר מזה. אבל מה צועק יהודי, השם ישמרנו, שהוא לא עושה את רצון השם, ופתאום בצרה, מהשם תעזור לי. מה, אני אתחיל לשמור שבת? אולי לא, לא משנה. השם, אני צריך את עזרתך. ולפעמים קדוש ברוך הוא עוזר, נכון? אז זה לא אומר שהוא צדיק. למה השם עוזר לרשעים? טוב, זאת שאלה גדולה. יש רשע וטוב, צדיק ורע לא, רשע וטוב לא. יש גם מצב, אבל זה נכון, השם לא שמע, נכון? כך. לך ממני. אבל יש גם מצבים שבהם הקדוש ברוך הוא עוזר לרשע בגלל שהוא התפלל. או כל מיני דברים אחרים. הקרבת אלוקים מזכה אותך במשהו. וצדקה, שזה נכון הדוגמה שאולי, כן? אדם צדקה זה גם הוא לא עושה תשובה וגם הוא לא התפלל. צדקה, זה מביא את רוע הגזירה. הם עושים את שלושתם, אז ברוך השם, זה נפלא. כמובן כל אחד לבד הוא חסר את שני אחרים, אבל יש בכל אחד מהדברים הללו, האמת היא מה שאני אומר זה קצת מחלוקת בראשונים, זה לא פשוט, זה יסוד הדבר בגמרא בארבעה מקרים גזר דינות של אדם, כן? זעקה, צדקה, שינוי מעשה ושינוי השם, ששם מתווסף שינוי השם שהוא לא בתפילת צדקה, ויש חלק מהמפרשים שאומרים שזה שלושתם ביחד, אבל אפשר באמת להריץ בו אם אני לא טועה, לשפת אמת, יש עוד שאומרים שלא ככה, זה מחלוקת שם בכל מקרה, ולכאור פשט הדברים שכל אחד פועל את פעולתו, כל אחד פועל את פעולתו, ולכן זה שהוא מתפלל לשם, זה לא אומר שהוא צדיק. אבל יכול להיות שאפשר גם לשים אצבע על הדברים, ואולי להבין קצת יותר עמוק בתוך הסוגיה. בוא עוד שני פסוקים, בסדר? פסוק יצא, ודוב אביה אחרי אבם, וילכוד מנו ערים את בית אל ואת בנותיה, ואת ישנה ואת בנותיה, ואת אפרין ובנותיה. ולא עצה כוח ירבם עוד אביהו, ויקפה השם וימות. טוב, אחרי הפשלה הזאת, מה קרה? הוא מת. מי מת? אביהם. למה? מה פשט הפסוק אומר? ירבה הרג אותו, לא. ולא עצר כוח יבמות ביביהו, הוא לא עצר כוח. אחרי הכישלון הזה, בוא נדמיין על עצמנו, 500,000 יהודים הרוגים. זה חתיכת כישלון, לירבם. והוא בעקבות הדבר הזה לא עצר כוח בימי אביה. הנה אביה הוא, דווקא אולי זה חיובי אפי יותר. ויקפה השם וימות. כן. הקדמת אותנו בכמה שניות. בבקשה. בואו, בזה. נחזור בזה. חז"ל מביאים את הפסוק הזה בדומה לעוד פסוקים שאנחנו מכירים, שנקרא לזה ככה, פסוקים לא הכרה. יש עוד דפים, צריך. יש פה עוד. מה? בסדר. לא, יש עוד. יש לי עוד פה. בואו. טוב. אז פה המדרש מביא כמה דוגמאות. ויסוף שהוא הלכת ויחזק בכנף מילו ויקרה. כנף מילו שמי. נכון? שאול ושמואל שם. רב לוי, אחד מהכנף מילו של שאול, ואחד מהכנף מילו של שמואל. הוא מסתבר כמעט דבר כנף מילו של שמואל. זה שאין דרך צדיקים, להיות מצטערים בשעה שאין נטייתן משובחת. אבל זה באמת לא ברור מתוך הפסוק. בכלל, הייתי אומר, זה חוצפה נוראה, שמואל מסתובב, ושאול מנסה להחזיק אותו בכוח, ואז נקרא ביד של שאול. זה לא מההצעה שיש פה. אבל זה גם קצת משמע שם בתוך הפסוק. ששאול מתחנן, בוא, תבוא, אל תעזוב אותי. ואז הוא מחזיק לו את המיר, והוא מסתובב, וזה נקרא ביד שלו. ואז השם אומר, ואז שמואל אומר לו, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך, הוא נותן לך הטוב ממך. אבל זה באמת לא ברור, מי קרא? ודחבתה, ויתפוס אחיה בסלמה החדשה, את זה גם ראינו לו מזמן, שאחיה וירבם היו ביחד בשדה, ואחיה שילני תופס את הבגד החדש, סלמתו שני, רב לוי, אחד אמר סלמתו של ירבם, אחד הסלמתו של אחיה. אמר רבי ישוע בן נחמני, נראים דברים סלמתו של אחיה, שכן תחציגו לי, מצטערים בשעה שיש מחלוקת לבית דוד. הכל טוב ויפה, כן, דיברנו על זה, הוא קורא את הבגד ל-12 קראים, זה צער גדול, הוא קורא את הבגד שלו לפי הדעה הזאת פה. ודחבתה ואמר גואל לבועז, וישלוף נעלו, נעלו של מי? רב לוי, אחד אמר נעלו של גואל, חבר של בועז, אמר בשור הנחמני, אין דברים של נעלו של בועז, כי אני לוקח להיות נותן עירבון. אומנם זה גם קשור תכף למגילת רות, אבל נשאיר את זה בצד. כן. בהחלט אתה צודק. מה? כן, יש לה מחלוקות בדבר הזה, אבל בגדרי קניין. אבל פה הוא מביא את זה כפסוקים שאין להם אחריע, פסוק שמשתמע לשני כיוונים. ודחבתה, פה פתאום זה משתנה, גם נראה את זה לפי האורך, נכון? לא עשה כוח ירבם עוד מי אביה ויקפה השם וימות. אמר בשוב הנחמני, מה הצבו? שהוא ירבם? אינו אל אביה. פשט הפסוק שמה שאחרי הכישלון הגדול הזה, הוא הלך והתדרדר, התדרדר, הברית שלו התערערה, והוא מת בסוף. אז לא יכול להיות, למה? כי הוא חי אחריו. אחרי למה אתכם, שימו לב לפסוק שם. הוא מלך 3 שנים, ו... עשה בנו מלאך בימי ירבם. עשה בנו של אביה עוד מלאך בימי ירבם. אז זה לא יכול להיות שמי שמת זה ירבם. ירבם משיך עוד 4 שנים אחר כך. לכן, מי שמת אחרי ההצלחה הגדולה הזאת זה אביה. למה? ולמה נגפו? רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש. רבי יוחנן אמר אשר חשדן ברבים. חשדן מופיע המידה שמופיע במקורות, חשדן. מה זה לחסד? בייש אותו ברבים. הוא בייש אותו. למה? שנאמר, במכם עגלי הזהב שעשה לכם ירבם לאלוהים. זה בושה. נכון? לא מבייש. שאומר בן אדם, אתה חילוני. אם הוא חילוני. אבל מה? זה אמת, לא? מה? זה משהו לא נכון פה בסיפור? אין להם כבר את הקדוש ברוך הוא. יש להם עגלי הזהב, יש להם כהנים שהם לא כהנים בכלל. מה הבעיה פה? חסדן בדברים. בייש אותו. תכף נחזור לזה. רבי שמעון בן לקיש אמר, אז שביזה כבוד אחיה שילוני, וקרא אותו בן בליעל, שלא יקבצו אליו אנשים מריקים בני בליעל. רגע. בני בליעל הצטרפו, איזה אנשים מושחתים. אחיה שילוני נתן לו את המלוכה. אחיה הוא נביא השם. למה ירבם עשה מה שהוא עשה? זאת שאלה. כלומר, זאת לא שאלה. יש לי צהרת. אבל אתה לא יכול להגיד לבני בליעל, אם אחיה שלוני היה שותף למהלך הזה, אז מה זה פני פניין? נגיד ככה לנביא השם? אני לא מבין את זה, מה פתאום? אתה לא מבין, יש לך בעיה. אבל זה שאתה לא מבין, זה לא אומר שאחיה שלוני בן בליעל. נכון. זה בנאום. אז זה, כל זה בנאום. שהוא נואם שם. בואו נראה עוד נקודה אחת. וזה הנקודה שאתה הראתה. ורבנן אמרי, אז שבת לידו ונזר ולא ביטלד, ודכתיב לידו ואביה אחרי ירבם יחוד ממנו ערים את בית אל, וכתיב וישם את אחד בית אל. ואני כבר אמרו מהם המלך שעונה למלך נקפור, טוב, נשאיר את זה רגע את הקל בחומר, כבשת את בית אל, ומה עשית שם? ישרת את ה... הרי זה היה יכול להיות אולי יושיהו, שיקום והוא ישרוף את ה... הוא יכול לשרוף את העגל. והוא לא בוחר לשרוף את העגל. כשאתה לא בוחר לשרוף את העגל, ואתה אומר, אתה פושע שיש לך עגלים. ומה אתה עשית בשביל זה? מאוד מאוד קל לבקר, לא ביקור נימוסים, אלא ביקורת. מאוד קל, גם דבר אמיתיים. אתה לא בסדר, אתה אפס אתה. למה אתה אפס? בגלל כל מיני סיבות שמאפס אותו. אבל גם אתה אפס. כמו, יש לך אותם בעיות. אז מה אם יש לי בעיות? כשאתה מצביע לבעיות שני, ואתה לא עשית בשבילם בסגנון זה אחר או שום דבר, אז מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה מירבם? גם אתה לא נגעת בעגלים, או לא תיגע בהם. ההערה שלך היא נכונה. זה לא קרה עדיין, זה יקרה, נכון? אבל בשורה התחתונה יש לו את אותו פגם. אז שלושה דברים נאמרו פה. א', הוא בייש את ירבעם ברבים, ב', הוא קרא לאחיה השילוני בן בליעל, ג', הגיע לידו העבודה זרה, הוא לא עושה עם זה כלום. טוב, כבר פה הערה שלך, בצדק, אתה אומר, את כיבוש בית אל, זה אחרי המלחמה בארץ צמריים. בעקבות המלחמה הוא כבש, ואז הוא לא עשה את זה. אז זה, לא, זה מסביר למה אולי ניצח במלחמה, אבל אחר כך השם נגף אותו. אבל בארץ צמריים הוא צעק את שני הדברים, הוא בייש את ירבעם א', גם אמר שם על אחיה השני שהוא בן בליעל, אז למה שהם הצליח אותו במלחמה? כן.
זה לא כתוב, וילך בכל חטאת
הרבים
אשר עשה
את
זה,
לא?
זה לא
תמחתים. אה, מי אומר זה לא תמחתים?
מלאכים.
כן, מי אומר זה לא תמחתים? מה עומד מאחורי החטאים הללו? אני יכול תמיד לבוא להגיד, טוב, אני אביא דוגמה אחרת, לא מסביר מיידית, אבל חז"ל אומרים על קושן רשתיים. מי זה קושן רשתיים? המלך הראשון מארם נהריים שכבש את עם ישראל בימי השופטים. מה הוא מחז"ל על זה? הוא לבן הרמי, הוא בלעם בן באור, הוא קושן רשתיים. טוב, לבן הרמי זכה לריחות ימים לפי זה. מה חזר עושים להגיד בזה? זה אותו איש? לפעמים זה מוכרח שלו. אז מה הם באים להגיד? זה אותה בעיה. אותו סיפור, אותה מגמה. אותה מגמה. יכול להיות שפה יש מגמה, אותה מגמה, אותה בעיה. אבל בוא נראה את השורש הדברים, לא במעשה הפרטי. בלעם קילל אותנו, לבן ביקש לעקור את הכל, וקושן שנתיים שאיבד אותנו, זה לא אותו דבר. השאלה מה המגמות שלהם, מה עומד בשורש המעשים שלהם. לפעמים זה אותו בעיה. אבל בואו נתחיל לראות פה מה הבעיה שלו פה. כידוע, הרב טאו באחד הספרים מרחיב בנושא הזה שחשדן ברבים, חשדן ברבים, באחד האמנותיתנו הראשונים, אני לא טועה, שהוא נוגע שם בסכנה שיש בביוש ההנהגה. כשאתה אומר גם במכונים, המנהיג, ההשלכות שלהם הן לפעמים הרות אסון. למה? בגלל שכשהמנהיג הוא חזק, הוא מביא ברכה. כשהמנהיג הוא לא חזק, יכול להיות זה טוב, אתה יכול להרוויח את מה שרצית. אבל מה יקרה אחר כך? במלחמה הוא לא יהיה חזק. וימותו חס וחלילה מישראל כך וכך אנשים. אז יכול להיות שהרווחת, ששכנעת אותו לבנות עוד בית חולים, להציל חיים, על ידי זה שמאכת אותו ומשפלת אותו ואמרת לו שהוא כזה אפס, הוא לא עושה מה שצריך, ובסוף הוא בונה את בית חולים. אבל בעקבות הביוש הזה, כשצריכים לצאת למלחמה, מה יקרה לו? לא יהיה לו את התעוזה ואת היכולת להוביל את עם ישראל למלחמה. ואולי בבית חולים הצילו מאות אנשים, המלחמה נהרגו מאות אלפים. אז החשבון שלך, וואו, אני הרווחתי את הבית חולים עכשיו בזכות שביישתי אותו. עומד שלוקיש, נכון, זה ביוחנן, עומד ביוחנן, מה הוא אומר? חמוד שלי, קטסטרופה מה שאתה עושה. אנחנו האמת היא לא זכיתי לשמוע את זה, זה הרבה לפני שאני גדתי הישיבה, אבל היה פעם באחד ההפגנות שהפגינו נגד הממשלה, אני לא זוכר מה זה, הפקרת משהו, הפציוד הצעק וגעס על התלמידים, לא נגד הממשלה, בעד ההתיישבות. אני לא זוכר מה זה היה אפילו, זה אני מחפש בספורים שלי, מה זה נאמר. מה היה שם, הסיפור. אבל הם נכנסו בממשלה שעשתה שם איזה משהו לא טוב, והפציוד המאוד כעס, לא נגד הממשלה. זה להחליש את הממשלה. הוא לא רוצה לשמוע שום מילות ביקורת על הממשלה. רק להגיד מה כן. נקודה מאוד מאוד חשובה, מאוד עקרונית. כמה זה קל להיכנס בביבי. זה בכלל, איך קוראים לזה, משחק שכולם משחקים בזה היום. זה לא החוכמה. זה לא החוכמה. השאלה, מה אתה בונה בצורה חיובית? תגידו שבשטח של פוליטיקה, כי בפוליטיקה צריך פוליטיקאים, כך יש כאלו שאומרים. יכול להיות, אבל אני לא חושב שהישועה תבוא בפוליטיקאים. זה לא זה. זה להפיל, אתה לא בונה דברים באמת מזה, גם לא בעצמך. כשאתה מפיל מישהו ואתה אומר כמה הוא מטומטם וכמה הוא אפס, ואתה יורש את מקומו, אז יורש את המקומו שמטומטם ואפס. ומה זה אומר לך? כמו שיש כאלו שאומרים שהגויים הם עם הדומה לחמור, נכון? שמעתם את זה פעם? כולם חמורים. הכוזרי אומר שמה אנחנו? לב באומות. אז מה אנחנו? לב של חמורים. כי חזק אנחנו, נכון? תמיד חלמתי את לב של חמור כשאני הגדול. מה פשט הדבר הזה? מי שחושב שהפשט הוא שהגויים הם חמורים, הוא לא מבין מה חזל אומר שם. הם בבחינת חמורים, כמו שלחמור אין נבואה, גם להם אין נבואה. הם לא חמורים. אם מתייחס לגויים כאל חמורים, ואנחנו נזר האנושות, כבר נזר החמורים, איך אומרים? זה לא עושה לי את זה. זה לא עושה את זה. אני רוצה את נזר של האנושות, של דבר אדיר, בני אדם. זה הדבר הגדול. כלומר, אז אם אתה מצליח להיכנס לתפקידו לנעליים של איזה אהבל, אז אתה בנעליים של אהבל. נו, יפה מאוד. מה זה אומר עליך? טוב, אז זאת נקודה אחת על הסכנה הגדולה שיש כשאתה מבייש את המנהיג ברבים. אבל שלוקיש הוציא על זה, בשום לקיש הוסיף על זה, שהוא ביזה את הנבואה, את אחיה, הוא קורא לו בן בליעל, ואני יכול להבין, סליחה, לפעמים יש מצבים כאלה שמה שאנשים הנביא לא מדבר לעניין. כל פעם יש הנביא לא מדבר לעניין, נכון? בימי ימיהו עמוד זה המון, ימיהו לא מדבר לעניין. לא רק שאמרו שהוא לא מדבר לעניין, אלא השימו אותו שהוא בוגד ושמו אותו במהפכת ושמו אותו בית הסוהר והחצה המטרה. הוא מדבר שטויות הנביא הזה. כשהנביא אומר מה שאני רוצה לשמוע, אז אולי זה אומר שאני כמעט נביא, או שהנביא אומר מה שאני רוצה לשמוע. אולי דווקא, אני לא אומר שתמיד נביא צריך להגיד משהו שמצבן, אבל אולי זה בדיוק הנקודה. זה שאני לא מבין מה הנביא אומר, זה אומר שאם הוא מוזק בנבואה, אני צריך להתרומם לנבואה. לא להגיד שמה, טוב, עוד פעם מדבר שטויות. הנביאים האלו לא מתביישים אף פעם מדבר שטויות. לא, הנביא אומר דבר השם. אלא מה? אני לא מבין את זה. זה בדיוק הנקודה. אם זה היה כל פובליציסט, כל עיתונאי יכול להגיד את זה, אז לא צריך נבואה בשביל זה. בוא ניתן לחוכמי המנתחים את המציאות להגיד מה שיש להגיד. אבל כשנביא אומר את זה, זה יכול להיות שהוא משהו מאוד מאוד לא הגיוני. אבל זה בדיוק הנקודה. לכן הנבואה אומרת את זה. ויבוא הזמן ופתאום נראה, וואי, זה ממש התקיים. פי, זה ממש נכון. כלומר, לזלזל באחיה השיוני, זה הרבה יותר עמוק מזלזל באחיה. זה לא להבין את הקשר בין הנבואה לבין המלכות. זה לא להבין את כל מגמת המלכות. מגמת המלכות זה לפי את שם השם, לפי הנבואה. וכשאתה רואה נביא ואתה אומר, הוא בן בליעל בגלל שהוא עושה משהו שלא נראה לך, אז אתה איבדת פה את כל העמדה שלך. כל המלכות שלך היא לא בסדר. ופה כבר אולי אפשר למצוא חלק אצל רחבעם, אבל למרות שהוא חזר בו, כן? כשהנביא כן נזף בו. אבל עוד נקודה אחת, וזה מה שהזכרנו כבר לפני כן, בסופו של דבר, כשאתה נגוע בדבר, אז כמה זה קל לראות איך השני נגוע בזה? כלומר, לעמוד, יש פסקה מאוד מאוד מופלאה, ואין היה, מתי מותר לבקר תלמידי חכמים? מותר לבקר תלמידי חכמים? אז יש שם שלושה תנאים ברב, זה הגמרא מדברת על קביה בן מהללאל, שהוא אמר על שמעיה ואבטליון שהם עשו משהו לא לגיטימי. בא בביקורת חריפה על שמעיה ואבטליון שם. ויש שם אחוז בגמרא, האם הוא ביקר אותם? אומר, כתוב שהוא ביקר אותם, אז הביוד הבא ואומר, חס וחלילה שנידעו אותו על הביקורת הזאת. כלומר, הוא ביקר אותם ולא נידעו אותו. למה? בגלל שמותר. ואז הרב נתח שם ששלושה תנאים יש בשביל שאדם יוכל לבקר את המחכם אחר. א', שהם שווים בגודל. אתה לא יכול להגיד, תראה, הרמב״ם לא הבין את הסוגיה הזאת. יא חביבי, וואי. הוא לא הבין. הוא פספס את הסוגיה. הרמב״ם לא הבין. אוקיי. יש חשש קל שהוא הבין יותר טוב מכל מיני אנשים אחרים. הרמב״ם לא הבין, אבל הרייבד אמר את זה עליו. קראתם פעם כמה תווי הרייבד שיש על הרמב״ם? אתה יכול להגיד אני מבין כמו הרייבד, אבל הרייבד יכול להגיד שהרמב״ם לא הבין כלום. חושב שהוא מבין, לא מבין כלום. אבל זה הוא יכול להגיד. הרייבד יכול להגיד את זה. זה המחבר חושב, יש לו הערה אחת בכל אחות קידוש החודש. יש לו הערה אחת של הרייבד. ואז הוא אומר, חכם זה חשב שהוא מבין בעניינים הללו. אני לא מבין זה, לכן לא הערתי על זה. אבל זה נגד... לא מבין כלום, עדיף שהיה שותק נער משום דבר. יאו. טוב, בכלל הרבד היה לו חריפות, אבל הוא יכול להגיד את זה, הוא הרבה. כמו שנוהגים לומר, כל מקום שאין השגה של הרבד, מה זה אומר? זה שניים שאומרים את זה. גם הרייבד וגם הרמב״ם, נכון? אם הרייבד לא השיג על הרמב״ם, סימן שגם הוא חתום על זה. מצוין. אבל הוא באמת גדול. הוא יכול להגיד את זה, הוא רשאי להגיד על הרמב״ם דברים. אני לא יכול להגיד לכם, מי יכול להגיד את זה? זה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר, תנאי שברור לך שאתה בחיים שלך לא היית עושה את הדבר הזה. כן? אבל אם ברור לך שאתה גם היית עושה דבר כזה, אתה לא יכול לבקר את המלחם. אתה נראה לך שהוא מעל שם בכסף. נדמה לי שהוא מעל בכסף, הרב הגדול הזה. למה נדמה לך שהוא מעל בכסף? זה בסיפור מקדים. הייתי פעם אחד היה במילואים, היה שוטר איתנו במילואים, שהוא אף פעם לא עשה מילואים בגלל שהוא שוטר. פעם אחת אפס היה עם אימון והוא הופיע, הוא עוד כעס על זה, אבל הוא היה שם, ואנחנו נתקנו באיזה לוח עם טנק, והיינו כמה שעות חיכינו עד שהוציאו אותנו, עד שבאה חוליה טכנית, תקן את הטנק, והוא סיפר שם סיפורים, הוא היה שוטר סמוי. איזה סיפורים הוא סיפר מסמרי שיער. מה זה להיות שוטר סמוי עם אנשי סמים? הם בלפני 30 שנה. יח חביבי. בין היתר הוא סיפר עוד סיפור אחד, שפעם אחד בתור שוטר הוא ליווה מכונית ברינקס עם איזה סכום אגדי של כסף. תחזיקו חזק. וכל הדרך הוא חשב האם הוא יכול לגנוב את זה בלי שיעלו עליו. והגיע למסקנה שמה? הוא לא יכול. אז הוא לא גנב. כך אומר השוטר. שמשמדינו יצא. היי, גברתי. אם הוא יכול לגנוב בלי שתפסו אותו, היה גונב, אבל הוא לא מצא דרך. אם בן אדם בא, והוא בעצמו יכול לגנוב, אז נראה לי שהוא גנב. אולי אתה מהירי לבך מדבר? אני תמיד מביא דוגמה פשוטה לדבר הזה. יש מושג שנקרא ביטוח לנהג צעיר, נכון? נכון, ביטוח לנהג צעיר. והיא היום במשפחה יש לה שתי מכוניות, אחד עם ביטוח לנהג הצעיר ואחד בלי ביטוח. הילדים מגיעים פה, אבל הם צריכים חייבים להזיז את הרכב טיפונת שאבא לא היה כדי שהם והזיזו את הטיפונת יותר מדי, והשם ישמרנו ויצילנו, מה שהיה שם נזק, קטסטרופה. Total loss. ואין כיסוי של נהג צעיר. טוב, יש מישהו פה 150 אלף שקל פנוי לתרום לבחור שכזה? שספור צוב, נכון? אלא מהי? הסוכן אמר לאבא, תגיד שאתה נהגת. מותר עכשיו להגיד שאבא נהג? הסוכן אמר, נשקר, אז מה, אני לא אשקר? בשביל 150 אלף שקל? כדאי, שקל קטן. וחוץ מזה, אני כבר שילמתי כל כך הרבה כסף בביטוח. מה, 30 שנה עשיתי בשביל כל שנה? זה מה 300, מגיע לי! עוד תסברים למה כדאי לשקר? אם מישהו מוכן לשקר בשביל 150 אלף שקל, אז שלא יפתיע אותי שהוא רואה רב גדול ואומר, הוא בטח מעל בכסף. למה? בגלל שאתה מוכן לשקר. אם אתה מוכן לשקר בשביל כסף, אז אתה עלול לראות אחרים שעושים את זה. אתה משליך את מה שהחיסרון שבך על אחרים. ברור? הכל הפוסל, לא הפוסל. זה הרבה שכל מי שפוסל הוא פסול? לא! אבל זה בהחלט עלול להיות. אם יש פסול מסוים בן אדם, הוא רואה את זה באחרים, ופשוט לא שהם עושים ככה. כולם גנבים! מה, יש אנשים שהם לא גנבים? לא יכול להיות. יש אנשים שלא משקרים בשביל 100 אלף שקל? בטח, כל המשקר משהו 100 שקל. למה? ושהוא מוכן לשקר משהו 100 שקל. אז ברור לו. מה, יש אנשים שלא משקרים אף פעם? שלא הוציאו דבר שקר מהפה? לא יכול להיות. מה פתאום? כלומר, כשבן אדם נגוע בדבר, אז הוא דווקא רואה את החיסרון של השני בדבר הזה. אביה, אתם, יש לכם עבודה זרה. כמו השוטר, חיפש איך הוא יכול לגנוב בלי שידעו עליו. עצמי דתיים בסוף, אין מה לעשות. אביה דתי, אבל אם הוא היה יכול לעשות את זה איכשהו, עובדה, עובדה, כשהוא כבש את דן, כבש את בית אל, הוא לא עשה את זה, הוא לא הרס את המקד.
אבל לכאורה, כאילו, בתי דין, דיינים מסתמכים על זה שהם חיצוניים במקרים, לא... כאילו, אם מישהו גנב חצי מיליון שקל כדי להציל את הבן שלו בביטוח בחו"ל, יאשימו אותו שהוא גנב, למרות שאם הדיין היה באותה סיטואציה, יכול להיות שהוא היה עושה את זה, בכל זאת הוא... היתרון לו זה שהוא חיצוני לסיפור, כדי שהוא יוכל להסתכל בעיניים אובייקטיביות ולהשאיר כפי שצריך להשאיר.
אני לא חושב שזה מדויק, מה שאתה אומר. זה אולי האמירה על שופטים בכלל. אבל דיין, אני לא רוצה שהוא אובייקטיבי, אני רוצה שהוא צדיק. אני רוצה שהוא יהיה צדיק. שמואל הוא חזל מבקרים את בני שמואל, נכון? כל מהבני שמואל חטאו אינו טועה. מה כתוב בני שמואל? הם לקחו שוחד. מה הגמרא אומרת? מה לקחו שוחד? הם העמידו סופרים וסופרי דיינים ושוטרים. הם לקחו כסף בשביל זה. אתה לא יכול להעמיד מערכת בלי כסף, נכון? אז איך שמואל עשה את זה בלי כסף? שמואל עשה את זה בלי כסף, למה? מסיבה מאוד מאוד מעניינת. הוא זכר את הכל. הוא זכר את הכל. כלומר, אנשים היו אצלו בדין תורה, אחרי 10 שנים הוא זוכר את זה. אני אספר סיפור על רבי מחב"ד. אני לא חסיד שלו, אבל סיפר לי יהודי לפני 47 שנה, סיפר לי את הסיפור הזה, שהוא היה אצלו פעם, בליל שבת, שבת שלום, בא להגיד, יש שם מאות שאומרים לו שבת שלום, אמרו לו שבת שלום, והוא שאל אותו, מי הוא, מה הוא עושה, 3 משפטים, התחיל לדבר איתו, זה אני לא זוכר, תראה מה זה, אני לא זוכר מה הוא אמר לי, מה הוא עושה, מה זה היה, והרב התחיל לדבר איתו 5 משפטים על זה. את כאן בסדר? אחרי 7 שנים, הוא היה עוד פעם בחב"ד, והגיד שבת שלום, הרב מיד המשיך איפה שהוא עצר לפני 7 שנים איתו. זהו, פגשנו פעמיים, זה הפעם השנייה, 7 שנים עברו, דיבר איתו 2 דקות, ממשיך לאותו מקום לפני 7 שנים. למה? כנראה מאוד אהב בני אדם יהודים. וכשאתה מדבר בן שלך, גם אם הפסקת עכשיו 7 שנים לדבר איתו, אתה זוכר שדיברת איתו, נכון? מה היה השיחה האחרונה שדיברת, כמו שהיה פעם, שאנשים נפרדו זה 7 שנים, ולא נפגשים אחר כך, אין אס-אמסים, אין שום דבר. ואתה זוכר את דברים מסוימים אם אתה אוהב אותו. שמואל אהב את כולם כנראה, הוא זוכר הכל אחד ואחד, ולכן הוא לא צריך מישהו שישום את הפרוטוקול, הוא זוכר את הכל. והחיסרון של הבנים שהם לא זכרו, וכשאתה יכול אולי לזכור ואתה לא זוכר, זה סימן לא טוב. שוב, מה זה אומר שהיום הדיינים לא בסדר? מה שאני אומר, לא מספיק להיות אובייקטיבי, ואני לא בטוח שגם דיין שמוכן לגנוב 500,000 שקל בשביל מצווה גדולה, זה דיין טוב. אתה מניח הנחה, אולי היא נכונה, אני לא יודע. אני חושב שהיא גם מחלוקת. האם מותר לגנוב בשביל להציל חיים?
לא אמרתי שמותר.
טוב, יכול להיות שהוא יעשה את זה.
לא, אני לא אכנס, כן, לא אכנס לכל דיין הדברים, הוא היה עושה את זה או לא. הוא דיין, הוא לא זה שעשה את זה, וזה שהוא אובייקטיבי, זה טוב לנו.
כן, אבל אני חושב שצריכים, כדי להיות אובייקטיביים באמת, זה צריכים באמת אנשים גדולים מאוד מאוד מאוד, שבאמת הם נישאים. חלק מהרעיון ששופטים מקבלים בכסף ודיינים, זה כדי שלא יהיה סיבה לקחת שוחד. מה? כן, זה גם לא תמיד עובד, כי ידוע. בעיה. יש בזה היגיון מסוים. אבל אנחנו מבינים שאדם עני הוא יותר לחיץ אולי. נעבוד סיפור אחרון בזה. אוי, אנחנו צריכים לצור. לא אדם עני, אני חושב. אבל סתם, זה סיפור על רבי מגור. שבגור כבר גם קודם גזירות מאוד מאוד נוקשות בנושא חתונות ומגורים. סתם אין חוכמות, יש עוד תחומים, אבל לא משנה כרגע. בנושא חתונות אסור להוציא מעבר לסכום מסוים בחתונה בשום פנים אופן, והבית אסור להוציא מעבר לסכום מסוים. לכן מוצאים את חסידי גור בערד ובאשדוד ובעוד במקומות, בחצור הגלילית, כל מקום שהוא שלח אותם, לכו לשם, הוא לא רוצה אותם בירושלים. וגם חתונות מאוד מאוד מוקפדות, ממש בצמצום שבצמצום. הגיע אליו, ככה מספרים, חסיד אחד, מאנטוורפן, שסוחר ילומים, לא היה חסר לכלום, יש לו בת יחידה. הוא אומר, הרבה, לא חסר לי כסף, זה לא שאני לוקח הלוואה ואני לא חסר לי כסף, ויש לי בת יחידה, אני רוצה לעשות חתונה גדולה מאוד מאוד מאוד. שרבי ירשה לו, מה לא רבי, יש לך כסף? אז תקנה לך רבי חדש. ולא הסכים לו. זה צריך הרבה תעוזה לבוא להגיד, תקנה רבי חדש. טוב, עד כאן אנחנו... עדיין את השם שלך, שם? אורי. דייקת משהו מאוד חשוב, האם אפשר את הקבלה בין זה לבין אביב, אולי צריך לחשוב על זה עוד קצת, בסדר? אורי מה?